כל חי אונליין 93fm.co.il
Sorridos osha shuoi all was of the beyoni
וכעת נאזין לשיעור בדף היומי עם הרב בנימין מילצקי.
מוריי ורבותיי, אחיי ורעיי, הדף היומי יום שישי י"ג באלול תשע"ו, ערב שבת קודש, פרשת כי תצא, מסכת בבא קמא, דפים קוף ח' וקוף ט'. אתם מאזינים לרדיו כל חיי, משדר בתדרים 92.8 ו-93 FM. זוהי תחנת הרדיו הייחודית, המביאה עליכם בסייעתא דשמיא הגדולה מדי בוקר את דבר השם. וזאת במסגרת המפעל המופלא, מפעל הדף היומי, כאן ברדיו כל חיי. מגיד השיעור בנימין מילצקי. כאשר נסיים בסייעתא דשמיא היום הזה את שיעור דפינו היומי, נסיים ללמוד את דפים קוף ח' וקוף ט' ממסכת בבא קמא, כך שלמעשה יוותרו בדיוק 10 דפים לסיום מסכת בבא קמא כולה על קוף י' ט' דפיה. עוד 10 ימים בעזרת השם יתברך נחגוג בהתרגשות גדולה, בשמחה ובטוב ליבב, את סיום מסכת בבא קמא הראשונה שבסדר נזיקין, השתבח שמולד. היום ה-13 לחודש הרחמים והסליחות, אנחנו פותחים את שיעור דפינו היומי עם עוד סימן מתוך איגרת התשובה, מתוך הדרש הראשון שבשערי תשובה לרבי יונה גרונדי, רבינו יונה החסיד. סימן ט', ויזהר אדם שלא יקלל חברו ולא יקלל את עצמו, לא בשם ולא בכינוי שמקלל את חברו או את עצמו, וכל הכינויים חייב מלכות. וזו מן העבירות החמורות שבתורה, שנאמר אם לא תשמור לעשות את כל דברי התורה הזאת להירא את השם הנכבד והנורא הזה, יפלא השם את מכותך. פרשו חכמים אם לא תשמור לעשות להירא את השם, שלא תזכרהו על מה שהוזרת, שלא להזכיר, שכבר הזהיר התורה שלא יקלל אדם את חברו. שנאמר אלוקים לא תקלל ונשיא ועמך לא תאור. ונאמר לא תקלל חרש, ואמרו חכמים בסנדרין סמחבב, הוא הדין לכל אדם שאסור לקללו, ולא חייבה התורה מלכות על המקלל את חברו, עד שיקלל אותו בשם או בכינוי. ויזהר אדם כשהוא רוצה לאמת את דבריו ואומר דבר זה אמת הוא, כה יושיעני השם, לא יאמר כן, אלא דבר אמת, לפי שזו שבועה היא ונקראת שבועת העלה. ויזהר אדם שלא יזכיר את השם לבטלה, שנאמר את השם אלוקיך תיראה. ופרשו רבותינו זיכרונם לברכה בסדר קדושים תהיו, כי בא הכתוב הזה להזהיר שלא יזכיר אדם שם שמיים לבטלה, והמזכיר את השם או את הכינוי צריך להזכירו באימה ובעירה. אותם שאינם מזכירים את השם באימה ובעירה אינם יודעים את השם, שנאמר ישראל לא ידע עמי לא יתבונן. וכן פרשו חז"ל בויקרא רבה, ויזהר אדם שלא יזכיר השם או את הכינוי אלא בידיים נקיות ובמקום נקי, ואם אינו יודע אם המקום נקי אם לאו, אל יזכיר את השם, כמו שפרשו חכמינו בברכות חפי. עוד אמרו חז"ל, כי דבר השם בזה זה המזכיר דברי תורה במבואות המתונפות. בשבח והודיה לבורא עולם, נכנסים אנו אל בית המדרש ונושאים תפילה, תפילתו של התנא רבי נחוניה בן הקנה. יהי רצון מפניך אדוני אלוהי ולא אבותיי, שלא ירא דבר תקלה לידי ולא יקשל בדבר הלכה, וישמחו בחבריי, ולא אומר אל תמא טהור ולא אל טהור טמא, ולא על מותר אסור ולא על אסור מותר, ולא יקשלו חבריי בדבר הלכה ואשמח בהם. כי אדוינו ייתן חוכמה מפיו דעת ותבונה, גל עיני והביטה נפלאות מתורתך. אני רוצה ללמוד כדי שיביאני התלמוד לידי מעשה ולידי מידות ישרות ולידי ידיעת התורה. לשם ייחוד קודש הבריחו ושכינתי. הפרק הראשון של שיעור דפינו היומי כהרגלנו בסייעתא דשמיא מדי בוקר, הוא פרק השינון הסיכום והחזרה לדף אשר למדנו אתמול. ואתמול למדנו את דף קוף זין ממסכת בבא קמא, שאלנו בסיום השיעור 6 שאלות לשינון סיכום וחזרה. הנה התשובות. שאלה ראשונה, האם השומר צריך הודעה במקצת בכדי שיתחייב שבועה ומניין? והתשובה היא, לרבי יוחנן ולרמי בר חמה צריך, שנאמר כי הוא זה. רב חייא בר יוסף לא צריך, לפי שעירוב פרשיות כתוב כאן, והפסוק הזה נאמר על מלווה. שאלה שנייה, למה הוא צריך רבה לומר שהמודה במקצת השתמותי משתמית? התשובה, לרשי בכדי שלא נאמר שהרי הוא חשוד על הממון וכיצד לא יהיה חשוד על השבועה, ולתוספות בכדי שנדע שאין זו העזה, כי גם בזה הוא מעיז מדוע אינו נאמן במיגו שהיה כופר בהכל. שאלה שלישית, מה הסברה לומר שאף שהכופר בכל במלווה פטור משבועה, הכופר בפיקדון יהיה חייב בשבועה? התשובה, שהכופר במלווה מעיס כנגד בעל חובו, אבל בפיקדון שלא עשה לו טובה, אין זו העזה כל כך. שאלה רביעית, הטוען טענת גנב שחייב כשנשבע, האם זה דווקא כששלח בו יד, התשובה לרבחיה בר יוסף רק אם שלח יד? לרבחיה בר אבא חייב כשלא שלח יד? וספק אם גם כששלח יד, ולרב ששת רק אם לא שלח יד. שאלה חמישית, מדוע כשטען טענת עבד וחזר וטען גנב ובאו העדים שהוא גנב פטור מכפל? התשובה, הועיל שכבר נפטר מהבעלים בשבועה שנשבע שעבד ולמרות שחזר בו וטען שנגנב לא היה מחויב להישבע בשנית. כשנשבע אין זו שבועת הדיינים המחייבתו כפל. והשאלה האחרונה על דווקא זין, אילו הם ג' השבועות שמשביעים שומר שטוען טענת גנב? התשובה, שבועה שלא פשעתי בה, שלא שלחתי ביד ושאינה ברשותי. אלה הם התשובות לשאלות לשינון סיכום וחזרה לדף אשר למדנו אתמול. הלאו דף קוף זין ממסכת בבא קמא. וחיית מוריי ורבותיי לעיקר העניין שלשמו התכנסנו היום הזה. יום שישי ערב שבת קודש פרשת כי תיצא, עיקר וטורף העניין שלשמו התכנסנו, לימוד שני הדפים היומיים שלנו לערב שבת קודש ולשבת קודש, הלאו הם דפים קוף ח' וקוף ת' ממסכת בבא קמא. את לימוד הדפים אנחנו מתחילים בדף קוף ח' עמוד א', חי שורות מתחילת הדף, מן המילים, ביי רבינה, חומש וכפילה, בתרי גברי, מי. מן המילים הללו בשיאת הדשמי הגדולה, כעת אנו יוצאים לדרך העולה בית השם, ובשם השם נעשה, נגיל ונסיס בזאת התורה, ונצליח. ובסיום לימוד הדפים, נעמוד מרחק של 10 ימים ו10 דפים, מסיום המסכת כולה. השתבח שמולד. מביאה הגמרא ספק נוסף בחיוב חומש וכפל. באי רבינה, הסתפק רבינה, אחרי שהתבאר שאין אדם מתחייב חומש וכפל על אותו ממון, חומש וכפילה, חומש וכפל על אותו פיקדון בתרי גברי, בשני בני אדם שאחד התחייב כפל והשני התחייב חומש, מה הדין? האם באופן כזה אפשר לחייב כפל וחומש מחמת אותו ממון או לא? מברר את הגמרא היחידה מבאיזה אופן שייך הספק הזה, כגון שמסר הבעלים את שורו לשני בני אדם שישמרו, וטענו בו שניהם טענת גנב. חד נשבע, אחד מהשומרים נשבע שנגנב הפיקדון והודה אחר כך שהוא עצמו גנבו, אם כן ראוי לחייבו חומש, ואחד מהשומרים נשבע שנגנב הפיקדון, ובאו עדים ועידו שהוא עצמו גנבו וראוי לחייבו כפל. מהו? מה יהיה הדין? מי אמרינן, האם אנחנו אומרים בחד גברא קפיד רחמנא, באדם אחד הקפידה התורה דלא משלם חומשה וכפילה, שלא ישלם גם חומש וגם כפל על אותו ממון, לעומת זאת בשני בני אדם לא הקפידה התורה, וממילא, ההיא שומר זה שהתחייב מחמת העדים, נשלם כפילה, התחייב לשלם כפל, והיא והשומר השני שהודה מעצמו שגנבו, נשלם חומשה, התחייב בחומש, או דילמה או שמה, אילו יחד ממון הקפיד רחמנא, דלא נשלם עלה. על ממון אחד הקפידה התורה שלא ישלמו עליו גם חומשה וגם כפילה, גם חומש וגם כפל. אך הנמי, חד ממון ההוא, גם כאן שני החיובים הם על אותו ממון, ממילא לא שייך לחייב גם את הכפל וגם את החומש. נשארת הגמרא בתיקו, הדין הזה נשאר בספק, ותשבי את ארץ קושיות ובעיות, שזה הראשי תיבות של המילה תיקו. וצריך לציין שבשאלה דקדק רבינה לומר שתחילה הודה שומר אחד ורק אחר כך באו העדים, שהרי העדים העדים ששניהם גנבו, ואם היו באים תחילה העדים, היו מחייבים את שניהם כפל, גם אם אחד מהם היה חוזר ומודה, שהרי מודה בכנס פטור רק אם החיוב נודע לנו על ידי הודעתו, ולא כשהודה אחרי שבאו העדים. ואף שגם כשהודה ואחר כך באו העדים, דעת שמואל אל בדף עין ה' עמוד א' שחייב, וכאן באו העדים שגנבו אחרי שהודה אחד מהם, מכל מקום, סוגייתנו סוברת כרף שסובר שבחיי גוונה פטור. ככה תוספות, בדיבור המתחיל, חד נשבע ועודה וחד נשבע ובאו עדים. מביאה עכשיו הגמרא ספק נוסף בהלכות חומש וכפל. באי רב פאפה הסתפק רב פאפה, תרי חומשי, שני חיובי חומש, או תרי כפילה, שני חיובי כפל בחד גברה מוטלים על אדם אחד מחמת פיקדון אחד. מהי, מה דינם? כלומר, האם ייתכן שאדם מתחייב על פיקדון אחד, שני חיובי כפל או שני חיובי חומש? מבררת הגמרא היחידה מבאיזה אופן ייתכן שיוטלו עליו שני חיובי חומש, כגון שטען השומר טענת עבד ונשבע על טענתו והודה ששיקר וזה לא עבד, וחזר השומר וטען שוב טענת עבד, כלומר שעבד הפיקדון עכשיו לאחר שבועת השקר הראשונה, ונשבע על טענתו שעבד הפיקדון עכשיו והודה שגם בפעם השנייה נשבע לשקר ולא עבד הפיקדון. נמצא שהשומר הזה נשבע שתי שבועות שקר שכל אחת מהם ראויה לחייבו חומש. אינמי, כמו כן שייך הספק הזה לעניין שני חיובי כפל, כגון שטען השומר טענת גנב ונשבע שנגנב הפיקדון, ובאו עדים והעידו שהוא עצמו גנבו והתחייב כפל. וחזר השומר וטען טענת גנב שנגנב הפיקדון עכשיו לאחר שהעידו העדים שהוא ברשותו, ונשבע שנגנב הפיקדון, ובאו עדים והעידו שגם עכשיו הוא עצמו גנבו. מהי? האם יש לחייבו כפל נוסף מחמת השבועה השנייה? וצדדי הספק הם, מי אמרינן, האם אנחנו אומרים שרק תרי גבני ממון, השני מיני חיובי ממון, כחומש וכפל, כאמר רחמנא דלא נשתלמו עילוי אחד ממונה? על זה אמרה התורה שלא התחייב אדם על כפירה בממון אחד, ויחה, אבל כאן שני התשלומים חד גבנאו, מין אחד הם וחייב שניהם. עוד דילמה או שמה נאמר, תרי ממונה, שני חיובי ממונה, אמר רחמנא, אמרה התורה, דלא נשתלמו עילוי אחד ממונה, שלא התחייב אדם על כפירה בממון אחד, והחנמי גם כאן, תרי ממון ענינו, שני חיובי ממון הם, ואינו חייב אלא אחד. פושטת הגמרא את ספיקו של רב פאפה תשמע, בואו שמה ראיה ופתרון לספק, דאמר רבה, דרש רבה על הפסוק בספר ויקרא פרק ה' פסוק ט' ז', וחמישיתיו יוסף עליו, מכך שלא נאמר חמישיתו שהוא לשון יחיד, אלא חמישיתיו בלשון רבים, התורה ריבתה חיוב חמישיות הרבה לקרן אחת, שאם כפר ועודה וחזר וכפר, יש לחייבו בשני חיובי חומש, והוא הדין שיש לחייבו בשני חיובי כפל. שמע מינה, אכן ראיה שבמקרה הזה יש לחייבו בשני חיובי כפל. שואל תוספות בדיבור המתחיל וחזר וטען טענת גנב ונשבע, איך השביעו כמה פעמים על הטענה הזו? הרי אחרי שטען השומר טענת גנב בפעם הראשונה ונשבע עליה ועידו עדים שהוא שיקר, אם כן הוא התחייב באונסי הבהמה, וגם כשחוזר עכשיו וטוען שנגנבה הבהמה, זו לא טענה פותרתו מתשלום דמיה. ומדוע השביעו בית דין על דבריו? ועוד, שאף אם השביעו מחמת שלא ידעו שכבר נשבע מכל מקום, כיוון שבשבועה הזו לא נפטר מממון לפי האמת, שכבר התחייב באונסין מכוח השבועה הראשונה, אם כן אין זה שבועה מחייבת כפל. תרץ התוספות ריט שהספק הזה הוא לדעת רב חייא בר יוסף, לאל בדף קוף זין עמוד ב' שמחייב כפל בטוען טענת גנב, למרות שכבר שלח בו יד ונעשה עליו גזלן. ממילא הוא הדין גם כאן, הוא מתחייב כפל על השבועה השנייה, אף שכבר נעשה גזלן בשבועה הראשונה. תירוץ נוסף, מדובר שכשכפר ונשבע בפעם השנייה, זה היה בפני בית דין אחר, שלא ידעו שכבר נפטר בשבועה הראשונה. וכיוון שבכוונתו בשבועה השנייה היה להיפטר בכך מחיוב תשלומים, יש לחייבו כפל, אף שלפי האמת, לא נפטר בכך. עכשיו מביאה הגמרא מחלוקת המוראים בדין שומר ששילם לבעלים, ואחר כך נמצא הגנב. הרי שתבעו הבעלים לשומר שישיב להם את הפיקדון, ונשבע השומר שנגנב הפיקדון ונפטר מחיובו, ולמרות שהיה פטור, שילם השומר לבעלים את שווי הפיקדון לפני משורת הדין, ולאחר זמן הוכר הגנב, נמצא הגנב שגנב את הפיקדון. אז לגבי תשלום הקרן אין ספק שהוא ניתן לשומר, שהרי הוא שילם לבעלים את דמי הפיקדון שנגנב. אלא לגבי תשלום הכפל שהגנב חייב לשלם, יש לדון למי הוא ניתן. אביי אמר לבעל הפיקדון, רבא אמר למי שהיה הפיקדון אצלו, דהיינו לשומר. ויסוד הדין הזה מבארת הגמרא במסכת בבא מציעא דף למד עמוד א', דקימלאו לחכמים שנוח לו לאדם להיות בטוח בקרן שלו, על מנת שיהיה ספק כפל לעתיד לבוא של השומר. ולכן אמרו חכמים, שהרי זה כאילו אמרו הבעלים לשומר בשעת מסירת הפיקדון, אם הפיקדון יגנב והשומר ישלם את הקרן, הרי הפרה קנויה לו משעה שמסרה לו, או משעה אחת לפני הגניבה, וממילא תשלומי הגניבה אינם לשומר. אלא ששם, במסכת בבא מציעא, מדובר באופן ששילם השומר ללא שבועה, וכאן חולקים אביי ורבא, אם הוא הדין בנשבע ושילם, או לא. ואירת עכשיו הגמרא את טעמי מחלוקתם, אביי אמר, לבעל הפיקדון מגיע הכפל שישלם עכשיו הגנב, כיוון דאטרחי בשבועה, שהטריח השומר את הבעלים בכך שהוא צריכו להשביעו בבית דין, למרות שבסוף שילם השומר מרצונו. ולכן לא מקנה לכפילה, אין הבעלים מקנה לשומר את הזכות לגבות את הכפל. ורבא אמר שהכפל שייך למי שהיה הפיקדון אצלו, כלומר לשומר, כיוון דבסוף שילם השומר את דמי הפיקדון לפני משורת הדין, מקנה לכפילה, מקנה לו הבעלים את זכות גביית הכפל מן הגנב לכשימצא הגנב. מביאה הגמרא משנה שממנה דייקו אביי ורבא את דינם. מבארת הגמרא וכמפליגין, החלקו אביי ורבא בדיוקה דמתניתין בדקדוק לשון המשנה במסכת בבא מציעא דף למד ג' עמוד ב'. נתנן שנינו שם במשנה. המפקיד אצל חברו באמה או כלים שישמרם בחינם, ונגנבו או שעבדו מבית השומר, ושילם השומר ולא רצה להישבע שנגנבו או שנעבדו, שהרי אם היה נשבע היה נפטר, כאן נאמר, כמו שאמרו במסכת שבועות, דף ממתת עמוד א', שומר חינם נשבע שנגנב או נאבד הפיקדון ויוצא, פטור מלשלם. מכל מקום לא רצה השומר להישבע ולהיפטר, אלא שילם לפנים משורת הדין. אם אחר כך נמצא הגנב, משלם הגנב תשלומי כפל. ואם גם טווח ומחר הגנב את השור או את השה שגנב, משלם תשלומי ארבעה וחמישה, ארבעה לשה וחמישה לשור. ולמי הוא משלם את הכפל ואת הארבעה וחמישה? למי שהיה הפיקדון אצלו, דהיינו לשומר. אבל אם נשבע השומר כדינו ולא רצה לשלם ונמצא הגנב, משלם הגנב תשלומי כפל, ואם טווח ומחר משלם תשלומי ארבעה וחמישה, ולמי הוא משלם את תשלומי הכפל ואת תשלומי ארבעה וחמישה? לבעל הפיקדון. בערת הגמרא, הבאי דייק את דינו מלשון המשנה ברישה, ואילו רב הדייק את דינו מלשון המשנה בסיפה. ומסבירה הגמרא, הבאי דייק מרישה, הבאי מדייק את דינו מלשון המשנה ברישה, דקטני בה, נאמר ברישה של המשנה שם, שילם ולא רצה להישבע, קנה את הכפל. טעמה, משמע שדווקא משום דלא רצה להישבע כלל, אלא שילם מיד, לכך מקנים לו הבעלים לשומר את תשלומי הכפל ותשלומי ארבעה וחמישה. הנשבע, אבל אם השומר נשבע קודם ונפטר, אף על פי שאחר כך שילם לפני משורת הדין לבעל הפיקדון, למי משלם את הכפל? הגנב, כשיתפס או כשנתפס, למי הוא משלם את הכפל? לבעל הפיקדון. כך מדויק מן המשנה, מהרישה של המשנה. ואילו רב הדייק מסיפה, רב הדייק את דינו מהסיפה של המשנה שנאמר בה, נשבע השומר ולא רצה לשלם, משלם הגנב את הכפל לבעל הפיקדון. נדייק מכך, טעם ממש מה שדווקא משום דלא רצה לשלם כלל השומר השילם, אבל אם בסופו של דבר השומר, למרות שנשבע בהתחלה ונפטר, החליט לשלם לפני משורת הדין לבעל הפיקדון, אף על פי שנשבע בתחילה כדי להיפטר, למי משלם הגנב לכשיתפס? למי שהיה הפיקדון אצלו, דהיינו לשומר. עכשיו מבאר את הגמרא כיצד יפרש כל אחד מהחולקים, אביי ורבא, את החלק השני של המשנה. מקשה הגמרא לאביי קשיא סיפא, קשה הסיפה שמדויק ממנה כדברי רבא, מתרץ את הגמרא, אמר לך אביי, אחי קטני, כך הוא ביור הסיפה, נשבע ולא רצה לשלם קודם השבוע אלא לאחר השבוע, השומר שילם רק לאחר שנשבע ונפטר, החליט לשלם לפני משורת הדין, למי משלם? לבעל הפיקדון. הגנב יצטרך לשלם את הכפל לבעל הפיקדון, לכל שכן שאם לא שילם השומר כלל, שמשלם הגנב לבעל הפיקדון. מקשה הגמרא לרב הקשיא רישא, לרב הקשה הרישא שמדויק ממנה כדברי אביי, תרץ את הגמרא, אמר לך רבא, רבא יוכל לתרץ ולומר לך, אחי קטני, כך הוא ביור הרישא של המשנה, שילם ולא רצה להישבע, דהיינו שילם ולא רצה לעמוד להישאר בשבועתו, אלא אף שנשבע ונפטר, הלך ושילם לבעל הפיקדון לפני משורת הדין, למי משלם הגנב לכשיתפס? למי שהפיקדון אצלו, לשומר, וכל שכן שאם השומר לא נשבע כלל, אלא שילם מיד, קנה השומר את הכפל והגנב כשיתפס, ישלם את הכפל לשומר. אדם המודה מעצמו במעשה המחייבו קנס, כגון גנב המודה בגניבתו שמחייבתו כפל, פטור מתשלום הקנס, פטור מתשלום הכפל, ורק אם העידו עדים על חיובו לפני שהודה בעצמו, חייב. כנאמר לגבי חיוב כפל בספר שמות פרק כ"ב פסוק ח', אשר ירשיון אלוקים ישלם שניים לרעהו. דרשה הגמרא לאל בדף ס"ד עמוד ב', פרט לאדם המרשיע את עצמו שפטור. הודעה זו של אדם נחשבת רק אם תבעו בעל הממון והודה לו. אבל אם תבעו אדם אחר שאינו בעל הממון, אף שהודה לו, אינו מתחייב ממון, וממילא אם הודה בכנס, אינו נפטר מחמת ההודעה הזו. כך תוספות בדיבור המתחיל, תבעו שומר. ולשיטתם, אין זה דין מיוחד בחיוב כנס, אלא בכל הודעת בעל דין. היא אינה נחשבת כהודעה בין לחיוב ובין לפטור, אלא אם כן נעשתה בפני התובע. דנה הגמרא, מי נחשב בעל דינו של הגנב לעניין הודעת הגנב? האם בעל הפיקדון או השומר? ברר את הגמרא אם תבעו הבעלים לשומר שישיב את הפיקדון ונשבע השומר שהוא פטור כדין שומר חינם והוכר הגנב נמצא הגנב, תבעו השומר לגנב והודה בגניבתו ואחר כך תבעו הבעלים לגנב וחפר, הוא כפר בתביעתם והביאו הבעלים עדים על גניבתו וחייבו, מי נפטר הגנב בהודעת שומר או לא נפטר הגנב בהודעת שומר? האם נפטר הגנב מחיוב כפל בהודעתו לשומר, או לא נפטר הגנב מהכפל בהודעת שומר, כיוון שבפני הבעלים כפר וחייבו על פי עדים. אמר רבא, אם באמת נשבע השומר שנשבע שנגנב ממנו הפיקדון באונס ונמצא שכך היה, נפטר הגנב בהודעת שומר, כי כיוון שנשאר השומר בנאמנותו לבעלים, מסתבר שרצונם שאם תימצא הגניבה ימשיך השומר לשומרה. לכך, על השומר מוטל לחפש אחר הפיקדון, ובידו לתבוע את הגנב, וגם הודעת הגנב בפניו נחשבת כהודעה בפני הבעלים, ויהיה פטור הגנב מחיוב הכנס, מחיוב הכפל. אבל אם בשקר נשבע השומר, וכגון שנתברר שנגנבה בפשיעתו וחייב עליה, לא נפטר הגנב והודעת שומר. כי כיוון ששיקר להם, מסתבר שאין רצון הבעלים שישמר הפיקדון ביד השומר, וכיוון שלא מוטל עליו מעכשיו לחפש אחר הגניבה, תביעתו אינה תביעה, וגם הודעת הגנב בפני השומר אינה נחשבת כהודעה, והוא יהיה חייב כפל. כך מפרש רש"י, ואילו התוספות רבינו פרץ מבאר, שאם נשבע השומר באמת, אם כן הוא רוצה למצוא את הגנב כדי להוכיח שאכן נשבע באמת, ולכן הוא נחשב כבעל דין בתביעה הזו, והודעת הגנב בפני השומר פותרת את הגנב מתשלום הכפל. אבל אם נשבע השומר בשקר, אין רצונו למצוא את הגנב כדי שלא יתגלה השקר שלו, ולכך אינו נחשב כבעל דין לתבוע את הגנב, ואין הודעתו של הגנב בפני השומר פותרת את הגנב מכפל. באי רבה, הסתפק רבה, אם עמד, אם רצה השומר להישבע בשקר ולא יניחו, לא יניחו לו הבעלים להישבע, ואחר כך תבע השומר את הגנב והודה לו, מהו? מה הדין? האם כיוון שלא נשבע לשקר נשאר בנאמנותו אצל הבעלים והודעת הגנב כלפיו פותרת את הגנב מכפל, או כיוון שרצה השומר להישבע לשקר, ממילא נתבטלה נאמנותו בעיני הבעלים, ואינו כשלוחו לתבוע את הגנב, ממילא הודעת הגנב בפניו, לא תפתור את הגנב מתשלום הכפל. אומרת הגמרא, תיקו, הדין הזה נשאר בספק, ותשביע את ארץ קושיות ובעיות. מביאה הגמרא שיש מי ששנה את דברי רבא באופן אחר, אף כהנא מתני אחי, כך הוא שנה את דינו של רבא, שאם נשבע לשקר לא נפטר הגנב, וכך הוא שנה את ספיקו של רבא, אם עמד להישבע ולא יניחו הבעלים. אילו רב תביאו ממתני, הוא שונה את דברי רבא באופן אחר, באי רבא יסתפק רבא, אם נשבע שומר לשקר מהו, מה דינו? האם כיוון שנשבע לשקר אין הבעלים רוצה שישמור השומר הזה את פקדונו, והודעת הגנב בפני השומר אינה פותרת את הגנב מכפל, או כיוון שעתיד השומר להתחרט על שבועתו ולשלם, וכאשר ישלם יהיה השומר בעל דינו של הגנב, ממילא כבר עכשיו הוא יכול לתבוע את הגנב, והודעת הגנב בפני השומר פותרת את הגנב ותשלום הכפל. תיקו, הדין הזה נשאר בספק ותשביע את ארץ קושיות ובעיות. אז מפואר בגמרא שרב תביו מסובר שרבא יסתפק באופן שנשבע השומר לשקר, אבל לא יתבהר בגמרא כיצד סובר רב תביו מבדעת רבא באופן שנשבע השומר באמת. כותב הרעב"ד שרב תביו מסובר בזה כדעת רב כהנא, שאם השומר נשבע באמת לא הסתיימה שמירתו, כיוון שהבעלים רוצה שהוא יישאר שומר על הפיקדון. ממילא הוא נחשב כבעל דינו של הגנב, כשהגנב יודע בפניו, יהיה פטור הגנב מכפל. כעת דנה הגמרא מי נחשב בעל דינו של הגנב באופן שהשומר שילם לבעלים. תבעו הבעלים לשומר ושילם השומר לבעלים את שווי הפיקדון ולא רצה להישבע ולהיפטר, כי הרי שומר חינם היה יכול להיפטר בשבועה שהפיקדון נגנב או עבד. שומר שכר היה יכול להיפטר בשבועה שנאנס הפיקדון. פה העדיף השומר לשלם, ואחר כך הוכר הגנב, תפסו את הגנב, ותבעו הבעלים את הגנב והודה שגנב, ותבעו השומר את הגנב וכפר, והביא השומר עדים על גניבתו, האם נפטר הגנב מתשלום כפל בהודעת הבעלים, בהודעתו בפני הבעלים, או לא? וראית הגמרא את צדדי הספק. מי אמרינן, האם יש לנו לומר, מצי אמר לי שומר לבעלים, יכול השומר לטעון לבעלים, אתון כיוון דשקילתו לחודמי, אתם כיוון שנטלתם ממני את דמי הפיקדון, הסתלקתו להו מאחה, הרי הסתלקתם לכם מהפיקדון הזה והקניתם לי את זכות הכפל לקבל מהגנב, ואם כן אני הוא בעל דינו של הגנב ולא אתם, ואין הודעתו בפניכם פותרת את הגנב מתשלום הכפל, או דילמה או שמה. מה ציימרי לי יכולים הבעלים לומר לשומר, כי איך דעת עבדת לן מילתה, כמו שאתה עשית לנו טובה בכך ששילמת לנו לפני משורת הדין, עננם יבדין עלך, אנחנו גם צריכים לעשות טובה לך, ולכן תרחין אנבט הרגנב, התורחים אנו לחפש אחר הגנב, שקל נענה דידן ושקול את דידך, כלומר, כשם שאנו נטלנו את שלנו ממך, כששילמת לנו את דמי הפיקדון, כך אנחנו תורחים למצוא את הגנב, כדי שתיטול אתה ממנו את שלך, וכיוון שדבר זה מוטל הוא עלינו, הרי שבידינו לטובעו, והודעתו של הגנב בפנינו, הרי היא הודעה, והוא נפטר בכך מתשלום הכפל. אומרת הגמרא, תיקו, הדין הזה נשאר בספק, ותשביע את ארץ קושיות ואי בעיות. בביור דברי הגמרא הללו תלויים במחלוקת ראשונים ביסוד הדין שהבעלים מקנים את הכפל השומר כאשר הוא משלם להם את הקרן. דעת הרמב״ם הלכות שאלה בפרק ח' הלכה א', שהבעלים לא מקנה לשומר את גוף הפיקדון, אלא הוא מקנה לו את הפיקדון לעניין זה, שיוכל לגבות מהגנב את הכפל כמו שמקנים דקל לפירותיו. אבל גוף הפיקדון נשאר של הבעלים. ואילו תוספות במסכת בבא מציע דף למד ג' עמוד ב' דיבור המתחיל כגון כותבים, שהבעלים מקנה לו את גוף הפיקדון מחמת ששילם לו את תמורתו, וזוכה השומר בכפל ממילא. אם כן, לדעת הרמב״ם, לשון הגמרא שאומרת שהבעלים אומרים שקלנה אנן דידן, כלומר, כשנמצא הגנב אני נוטל את שני, כלומר את גוף הפיקדון, ואתה נוטל את שלך, כלומר את הכפל. יש אומרים שלהפך, מסוגייתנו מוכח, כדברי התוספות, שהשומר זוכה לגמרי בפיקדון, שהרי לשיטת הרמב״ם שהפיקדון נשאר ברשות הבעלים, לא מובן מדוע הסתפקה הגמרא אם הבעלים נחשב כבעל דינו של הגנב, והרי כיוון שגוף הפיקדון שייך לו, בוודאי הוא יכול לתובעו בדין שיחזירנו לו. הביאה הגמרא מחלוקת הבאי ורב הנוספת לעניין חיובי שומרים. איתמר, נחלקו המוראים בבית המדרש אם נגנבה בהמת הפיקדון באונס, והוכר הגנב, נמצא הגנב, אפשר להוציא מידו את הגניבה, על מי מוטל לתרוח אחר הגנב? אמר הבאי, אם שומר זהו שומר חינם, אינו חייב לתרוח ולהוציא מידו את הגניבה, אלא אם רצה השומר עושה עמו עם הבעלים דין. כלומר, אינו נשבע את השבועות המוטלות עליו בכדי להיפטר, אלא משלם לבעלים ותובע השומר את הגנב. ואם רצה השומר, נשבע שנגנבה ממנו הבהמה ונפטר, והבעלים יתבעו את הגנב. אבל אם שומר זה שומר שכר הוא, אף שהוא גם פטור מאונסין, מכל מקום, כיוון שנמצא הגנב, הוא יכול להוציא מידו את הבהמה ללא הפסד, עושה עם עודין, חייב השומר לשלם לבעלים, והוא יתבע את הגנב. ואינו נשבע, אינו רשאי להישבע ולהיפטר. אילו רבה אמר, אחד זה ואחד זה, בין שומר שכר ובין שומר חינם עושה עם עודין, חייב לשלם לבעלים, ואינו נשבע ונפטר, אלא תורח להוציא מידו את הגניבה, כיוון שאם השומר יכול להוציא את הגניבה מיד הגנב ואינו עושה כן, הרי זו פשיעה, וגם שומר חינם חייב בה. מברר את הגמרא להם הפליגיה דרבונה ברבין. האם יש לנו לומר שרב החולק על דינו של רבונה ברבין? ושלח רבונה ברבין את ההלכה הזו. אם נגנבה בהמת הפיקדון באונס, והוכר הגנב, נמצא הגנב. אם שומר חינם הוא, רצה עושה עם עודין, רצה נשבע ונפטר. אם שומר שכר הוא, עושה עם עודין ואינו נשבע. דהיינו חייב הוא לתרוח ולהוציא מידו את הגניבה ואינו יכול להישבע ולהיפטר. הרי שדעת רבונה ברבין כאבאי ולא כרבה. משיבה הגמרא, אמר לך רבה, רבה יוכל לתרץ ולומר לך אחה במאי עסקינן. באיזה אופן אמר רבונה את דבריו? כגון שקדם השומר ונשבע קודם שנמצא הגנב. אבל אם נמצא הגנב קודם שנשבע, גם רבונה מודה שעושה עם עודין ואינו נשבע. נמצא שלדברי רבה, אם לא נשבע השומר, אז בין שומר חינם ובין שומר שכר צריכים לשלם לבעלים ולעמוד בדין עם הגנב. ואם כבר נשבע השומר, אז שומר חינם פטור מלדון עם הגנב, ושומר שכר חייב לשלם לבעלים ולדון עם הגנב. מה הסברות בדבר? שומר חינם שלא נשבע עדיין נחשב כשומר. אם יש לו אפשרות להוציא את הגניבה ואינו מוציאה, הרי זו פשיעה מחייבת. אבל אחרי שנשבע שלא פשע, הסתיימה שמירתו כשהוא פטור מתשלומים לבעלים ואינו חייב עכשיו לחזור ולדון עם הגנב. אבל אצל שומר שכר, אין השבוע מסיימת את חיובי השמירה שלו, אלא רק מבררת שאכן הייתה הגניבה באונס, שאם לא כן, התחייב לשלם מיד. אבל גם אחרי שבירר בשבועה שהגניבה הייתה באונס, עדיין מוטל על החיוב למצוא את הפיקדון. וכיוון שנמצא הגנב ואפשר להוציא מידו את הפיקדון, חייב השומר לעשות כן. שואלת עכשיו הגמרא, והרי רבונה, רצה עושה עם עודין, רצה נשבע כאמר. ואם מדובר קודם שנמצא הגנב, כיצד יעשה עם עודין? תרץ את הגמרא אחי כאמר, כך כוונת רבונה לומר. אם נמצא הגנב אחרי שנשבע השומר, רצה השומר חינם, הרי הוא עומד, נשאר בשבועתו ופטור, ואם רצה, הרי הוא עושה עם עודין, תורח בעצמו ומוציא את הגניבה מיד הגנב. מביאה הגמרא ספק נוסף בדיני שומרים. רבה זוטי, כך שמו של החכם, באי לה אחי, הסתפק כך בדינים אלו. אם נגנבה הבהמה מהשומר באונס, דהיינו על ידי ליסטים מזוין, והחזיר הגנב את הבהמה והיא ניחה בבית השומר, ומתה בפשיעה של השומר. מהו? מה הדין? האם חייב השומר לשלם על פשיעתו? או לא? מה צדדי הספק? מי אמרינן, האם אנחנו אומרים כיוון דנגנבה בתחילה באונס ונפטר השומר מאחריות הפיקדון, קל ילי, הסתיימה שמירתו, וממילא אף שאחר כך החזיר הגנב את הבהמה לרשותו, אין דינו כשומר עליה ואף אם פשע בפטור, או דילמה, או שנאמר, כיוון דאדרה, כיוון שחזרה הבהמה לרשותו, אדרה חזרה גם כן לשמירתו, וחיה ופשיעה. אומרת הגמרא תיקו, רבא זוטי נשאר בספק בדין הזה ותשבי את ארץ קושיות ויבאיות. וחי את החי וראה, הגענו למשנה בדף כ"ח עמוד ב', 7 שורות לפני סוף הדף. מוסיפה המשנה לעסוק בדיני החשת פיקדון בשבועת שקר. נתן אדם פיקדון ביד חברו ולאחר זמן בא המפקיד לנפקד ושאלו, איכן פיקדוני? אמר לו הנפקד, עבד, פיקדונך עבד. אמר לו המפקיד משביעך אני שעבד פיקדוני. ואמר אמן, אמר הנפקד אמן. והעידים באים ומעידים אותו שאכלו, דהיינו שקילה הוא בעצמו ולא עבד כלל. משלם הנפקד קרן דמי הפיקדון. ואם הודע הנפקד מעצמו כי נשבע לשקר, משלם קרן לדמי הפיקדון וחומש, תופצפת חומש על ערך הפיקדון, ועליו גם להביא קורבן אשם על חטאו. כאמור בתורה בספר במדבר פרק ה' פסוק ז', והתוודו את חטאתם אשר עשו וישיב את אשמו וראשו, וחמישיתו יוסף עליו ונתן לאשר השם לו. כיוון שנאמר והתוודו, אין הכתוב מדבר אלא בהודעה מעצמו. בתוספות כותבים לעיל בדף כ"ח עמוד א', דיבור המתחיל ובאו, שלאו דווקא הודעה מעצמו, משום שגם אם יודע אחרי שיבואו העדים, ישלם קרן וחומש ואשם. ורק בהמשך לגבי טענת גנב, מדובר שהודעה מעצמו בדווקא, משום ששם כשבאים עדים חייב כפל, משום שהוא טוען טענת גנב. ואם יודע אחרי שיבואו העדים, לא יתחייב חומש. משום שכשיש כפל, אין חייב חומש. ורק שהודעה מעצמו שפטור מכפל, חייב קרן וחומש ואשם. ממשיכה המשנה ואומרת, אמר המפקיד לנפקד, איכן פיקדוני? אמר לו הנפקד, נגנב. חזר ואמר לו המפקיד, משביעך אני שנגנב פיקדוני כטענתך. ואמר הנפקד אמן, והעידים באים ומעידים אותו שגנבו, דהיינו שלקחו בעצמו, ולא נגנב על ידי אדם אחר כל עיקר, משלם הנפקד תשלומי כפל כדין גנב. ואם הודע הנפקד מעצמו כי הוא זה שגנבו ונשבע לשקר, משלם קרן, דהיינו את דמי הפיקדון, חומש, תוספת חומש על ערך הפיקדון, ועליו להביא גם קורבן אשם על חטאו. עכשיו עוברת המשנה לדין החשת ממון בשבועה, כאשר התובע הוא אבי הנתבע והוא מת. הגוזל את אבי ונשבע לו הבן לאב שלא גזלו, ומת האב, ואחר מיטת האב הודה שנשבע לשקר ונתחייב בקרן וחומש ואשם. הרי זה משלם קרן, דהיינו בין את הגזלה ובין את דמיה היא מעינה בעין, וחומש ואשם לבניו של אביו, דהיינו לאחיו, או אם לא היו לאביו בנים מלבדו, לאחיו של אביו, דהיינו דודיו, שאינו יכול לומר שהתשלום יישאר אצלו כולו או חלקו, שהרי הוא יורש את אביו, כי כיוון שנתחייב בהשבה, עליו להוציא את הממון מתחת ידו לגמרי. והדין הזה אינו אל הדין דרבנן, שצריך להוציא את הגזלה מתחת ידו. ראיה לדבר, כי הגמרא לקמנה בדף קופתת עמוד א' אומרת, שאם אין יורש לאביו, ייתן לארנק של צדקה, ובוודאי שאין זו השבה כלל. אומרת המשנה, ואם אינו רוצה לתת את הממון לאחרים ולהפסיד את חלקו בו, או שאין לו נכסים כל כך, יש היצע לדבר, שיהיה לווה ממון מאנשים אחרים בשיעור ההשבה, ומשיב את הממון שלווה לאחיו לקיים מצוות השבה, ובעלי החוב באים ונפרעים מאחים את חלקו באותה השבה. כלומר, אם היו לו שני אחים, משיב להם את הממון, ובעלי החוב נוטלים מהם את שליש הממון, שזה חלקו באותו ממון, ואת שאר החוב יגבו ממנו. אילו תוסעות בדיבור המתחיל לווה כותבים לפרש, שיהיה לווה ממון על קרקע שלו גם בלא הפותיקי, ומשיב לאחיו קרקע זו, ונפרעים ממנה בעלי חובות, אף שיש לו ממון אחר לפרוע. ולמרות שאין גובים מנכסים משועבדים במקום שיש בני חורים, וגם לא יתנה עם אחיו שנותן להם על מנת שיפרעו ממנה בעלי החוב, מכל מקום, כיוון שאינם יכולים לזכות בקרקע שלא מדעתו, יכולים הם לגבות ממנה. ואם הגזלה בעין ועליו להשיב לאחיו אותה עצמה, יצטרך לפרש שהוא מלווה עליה או לעסוק אותה הפותיקי, במפורש, ולאחר מכן יטרפו הבעלי חובות, שלולי זה אין נפרעים ממטלטלין שניתנו במתנה. ויהיה המשנה דין דומה לגבי אב שהדיר את בנו מנכסיו, האומר לבנו, קונם, אי אתה נהנה משלי, כל מה שתהנה ממני אסור עליך כקורבן, ובזה הדירו ואסרו ליהנות מנכסיו, אם מת האב יירשנו הבן, ואף שהוא נהנה עכשיו מנכסי האב, מכל מקום אין הנדר אוסרו אלא בחיי האב ולא אחרי מותו. כי עכשיו הוא לא נהנה ממנו כלל, אלא יורש ממילא מה שזיקתה לו התורה. ובזה חלוק הדבר ממי שאמר לחברו כיכרי עליך ונתנו לו במתנה, שהדבר אסור. ואף שהוא נהנה מהכיכר רק אחרי שנתנה לו, שכיוון שבא הכיכר מהמדיר למודר, אסור הדבר שנחשב הנאה. אבל כאן אינו נהנה ממנו, שלא הוא שנתן לו, אלא זכה בדין התורה. מסיים את המשנה ואומרת, ואם אמר האב שקונם זה יהיה בחייו ובמותו, אם מת האב לא יירשנו הבן, ויחזיר את חלקו לבניו של האב, דהיינו לאחיו, או אם לא היו לאביו בנים מלבדו, ייתן את זה לאחיו של אביו, דהיינו דודיו, ואם אין לו מה יאכל, לווה ממון ואוכל, ובעלי החוב באים ונפרעים מחלקו בירושה. זוהי המשנה שלנו, שתחילתה בדף כ"ח עמוד ב' וסופה בדף כ"ט עמוד א', וכעת אנו ניגשים ללמוד את הגמרא שאחרי המשנה. דנה הגמרא במי שנתחייב קרן וחומש ואשם לאביו, שמבואר במשנה שעליו להוציא גזילה מתחת ידו ולתיתה לאחרים. מה יעשה כשאין לאב יורש ידוע מלבדו? אמר רב יוסף, אם אינו מוצא יורש לאביו ולהשיב לו את הקרן והחומש, ייתן אותם אפילו לארניקי של צדקה ולא יעקבם בידו. אמר רב פאפה, וצריך שיאמר כשהוא נותן את הממון לצדקה, זה גזל אבי. והטור כותב שלא רק בנתינה לארנק של צדקה, אלא בכל פיראון של הגזילה עליו לומר את הנוסח הזה. דנה הגמרא בטעם חיובו באופן שהוא היורש. שואלת הגמרא, מה, מדוע הוא משלם לאחרים או לצדקה? נמחה לי לנפשי. למה לא ימחל על החוב לעצמו כאשר הוא היורש היחידי, ולא יצטרך לשלם כלום? מי לא תנן, האם לא שנינו במשנה לאל בדף קוף ג' עמוד א', דינים שונים אודות אופן שמחל לו הטובע על הקרן ולא מחל לו על החומש, והרי לא מתקיימת מצוות השווה בזה. ובכל אופן זה אפשרי, על מה מוכח, שחוב זה בר מחילה ואין צורך אלא שלא תהיות גזילה. וכיוון שמחל לו, שוב אין כאן גזילה, אף שלא התקיימה השווה. וכי יוצא בדבר, כשירש את החוב, שוב אין כאן גזילה, ולמה עליו לשלם לאחרים? משיבה הגמרא, אמר רבי יוחנן לא קשיא, רבי יוסי הגלילי, רבי עקיבא. מה שנאמר שם שמועילה מחילה זו דעת רבי יוסי הגלילי. מה שנאמר אצלנו במשנה שאינו יכול לרשת את החוב אלא חייב לשלם את הגזילה למישהו, זוהי דעת רבי עקיבא. דתניא, שנינו בברייתא. מסכת קידושין דף כ"א עמוד א' ומסכת סנהדרין דף ס"ח עמוד ב'. נאמר בתורה בספר במדבר פרק ה' פסוקים ו' ח', איש או אישה כי יעשו מכל חטות האדם למעול מעל בהשם, דהיינו להישבע לשקר, ואשמה הנפש ההיא. ונאמר שם שעליו לשלם לו קרן וחומש, ועוד נאמר, ואם אין לאיש גואל, אין לו יורש להשיב האשם, להשיב את קרן הגזילה אליו, האשם המושב לאשם לכהן. נשאלת השאלה, וכי יש אדם בישראל שאין לו גואלים, אין לו יורשים, שהוא צריך לתתו לכהן? הלא אף אם אין לו בן או בת או אח, יש לו קרוב כלשהו עד יעקב אבינו, וכל הקרוב יותר, הרי הוא יורשו. אלא ודאי שבגזל הגר הכתוב מדבר, שבגר ייתכן מקרה שאין לו יורשים כלל, כגון שאין לו בנים ובנות לאחר גירותו, וקרוביו הגויים אין יורשים אותו, שנמצא שאין מי שירשנו. ממשיכה הברייתא, הרי שגזל את הגר ונשבע לו שלא גזלו, ושוב נתחרט על כך ובא להתכפר, ושמע שמועת שווא שמת הגר והיה מעלה כספו את הקרן ואת החומש והאשמו קורבן האשם בו הוא מחויב לירושלים לתיתו לכהנים כאמור בפסוק, ופגע באותו הגר. פוגש את אותו הגר, כי התברר שהוא לא מת, כי זה הייתה רק שמועת שווא, וזה כפו עליו במלווה, שהפכו לחוב עליו, סקיפה במלווה, הכוונה שהגר קבע לו זמן למתי יפרע את חובו, ומת הגר קודם שפראו, זכה עליו במה שבידו, כיוון שבעת שזה כפו עליו במלווה, יצא מידי גזילה, וכשמת הגר והיה מוחזק בו, הוא זכה בו מן ההפקר. אלו הם דברי רבי יוסי הגלילי. רבי עקיבא אומר, אין לו תקנה לאותו גזלן, עד שיוציא גזילו מתחת ידו, ויתנו לכהנים. ומדובר דווקא בנשבע, כאמור בברייתא, הרי שגזל הגר ונשבע לו. מסיים את הגמרא את התירוץ, הרי שלמדנו, של רבי יוסי הגלילי. לא שנה לנפשי, לא שנה לאחרים, מצי מחיל, יכולו למחול על החוב, בין לעצמו, כגון באופן שהגר זקף את החוב במלווה ועתה אין לו יורשים, וכן באופן שגזל את אביו ומת, והרי הוא יורשו, ובין לאחרים, כגון שמחל הנגזל הגזלן, כמבואר במשנה לאל, שהיא לשיטתו, ובכל אילו אינו צריך לשלם לאחרים. ולרבי עקיבא, לא שנה לאחרים ולא שנה לנפשי, לא מצי מחיל. הוא לא יכול למחול בין לאחרים בין לעצמו, וכמבואר במשנה כאן, שהיא לשיטתו. ובכל האופנים שנזכרו עליו לשלם לאחרים את הקרן והחומש. ואירת הגמרא עוד, ולרבי יוסי הגלילי הוא הדין, דאפילו לא זקפו הגר במלווה, גם כן יכול אחר כך, הגזלן, כשמת הגר, למחול לעצמו ולהיפטר. ולכן במקרה שבמשנתנו שגזל את אביו ומת האב, פטור הוא לדעת רבי יוסי הגלילי מלשלם מפני שהוא מוחל לעצמו ואף שלא זקפו האב במלווה. והיידה קטן עם השנזכר בברייתא שזקפו עליו במלווה דווקא, הרי זה להודיעך כוחו דה רבי עקיבא. דאפילו זקפן עליו במלווה וכבר אין זו ככל גזילה, בכל זאת אין לו תקנה עד שיוציא גזילה מתחת ידו. מתקיף לרב ששת, מקשה רב ששת על תירוצו של רבי יוחנן. היא אחי אם כך של רבי יוסי הגלילי מועילה תמיד מחילה ולרבי עקיבא תמיד אינה מועילה, קשה. לרבי יוסי הגלילי לשמעינה לנפשי, ילמדנו שמועילה מכילה לעצמו וכל שכן שמועילה מכילה לאחרים. ולמה המשנה לאל שכשיטתו מדברת על מכילה לאחרים דווקא? וכן לרבי עקיבא, לשמעינה שילמדנו שלאחרים דלא מצי מכיל, שאינו יכול למחול, וכל שכן לנפשי דלא מצי מכיל, שלעצמו אינו יכול למחול. ולמה משנתנו שהיא בשיטתו מדברת על מכילה לעצמו דווקא, שאין מועילה? יותר היה ראוי שהמשנה לאל תשמיענו, שאם אכלו לו אחרים שאין זה מועיל, וכשיטת רבי עקיבא, וכל שכן שלעצמו אינו מוכל. ומשנתנו תשמיענו, שאם ירש את אביו נמחל לו, וכל שכן שאחרים מוכלים לו, וכשיטת רבי יוסי הגלילי. וממה שבמשניות נאמר שיכול למחול לאחרים ולא יכול למחול לעצמו, נראה יותר שתנא אחד הוא המחמיר במחילה לעצמו ומעיקל במחילה לאחרים. מכוח הקושייה הזו מיישב רב ששת את המשניות באופן אחר, אלא אמר רב ששת, הווה שתי המשניות לאל, גם זו של אל שנאמר שיכול למחול על הקרן ולא על החומש, וגם משנתנו שאומרת שאם גזל את אביו ומת שאינו מוכל לעצמו, שתיהן לשיטת רבי יוסי הגליליהן. וכי כאמר מה שאמר רבי יוסי הגלילי דמצי מחיל, שיכולו למחול הרי זה לאחרים דווקא, כמבואר במשנה לאל, אבל לנפשי לא מצי מחיל, לעצמו אינו יכול למחול, כמבואר במשנה כאן. אלא אם כן תקשה, שאם אינו יכול למחול לעצמו, המי, למה נאמר בברייתא שימת הגר, זכה עלה במה שבידו? התשובה לזה, משום שזה כפן הגר עליו במלווה, כאמור שם בברייתא. ולא כפי שאמר רבי יוחנן, שלאו דווקא זה כפו, הוא לא הודיע אחר כוחו של רבי עקיבא, אלא דווקא הוא, ורק באופן זה, יכול הוא למחול לעצמו, כיוון שעל ידי שזה כפן עליו במלווה, הוציאו הגר מתורת גזילה, והרי זה כמוחל לאחרים. ודעת רבי עקיבא, שאין יכול למחול כלל לא לעצמו ולא לאחרים. רב החולק על רב ששת ומיישב באופן אחר. רב אמר, הווה, שתי משניות אלו, גם זו דלאל שנאמר שיכול הוא למחול על הקרן ולא על החומש. וגם משנתנו שאומרת שאם גזל את אביו ומת, שאינו מוכל לעצמו, שתיהן לשיטת רבי עקיבא הן. כי כאמר רבי עקיבא דלא מצי מחיל, שאינו יכול למחול, הרי זה לנפשי, לעצמו דווקא. כמבואר במשנה כאן. ואין זה אלא בעניין זה שעליו להוציא גזילה מתחת ידו, אבל במקרים אחרים שבו מזדמנת שאלה של מחילה לעצמו, כן מועילה המחילה. אבל האחרים, מצי מחיל יכולו למחול כמבואר במשנה לאל. ומה שבגזל הגר מבואר, שאינו יכול למחול, הרי זה מפני שזו כמחילה לעצמו, שאף שזה כפן עליו הגר במלווה, כיוון שלא מחל לו מחילה גמורה, עדיין גזילה היא, וכשמת, אין יכול למחול לעצמו עליה. אומר התוספות בדיבור המתחיל, אלא אמר רב ששת, שבעצם רבה ורב ששת נחלקו ביניהם בגדר זקיפה במלווה, שלרב ששת זקיפה הרי כמחילה לאחרים, וכיוון ששיטת רבי עקיבא שזקיפה אינה מועילה על כוחך שגם מחילה לאחרים אינה מועילה, ולכן הוא צריך ליישב את הסתירה ששתי המשניות הן לשיטת רבי יוסי הגלילי, ואילו רב הסובר שזקיפה אינה כמחילה לאחרים, וכיוון שאמר רבי יוסי הגלילי שבגזל הגר ניתן למחול, בהכרח שדעתו שאפילו מחילה לעצמו מועילה, ולכן אין יישב את סתירת המשניות אלא לשיטת רבי עקיבא הסובר, שלאחרים הוא מוכל ולעצמו אינו מוכל. שואלת עכשיו הגמרא, מכלל מדברי רבה יש לדייק, דרבי יוסי הגלילי סבר, אפילו לנפשי נמי מצי מחיל, שגם לעצמו הוא יכול למחול, ואפילו לא זקפו במלווה. אם כך קשה, אלא גזל הגר דקאמר רחמנה, שאמרה התורה שהיא מת הגר ללא יורשים, יש בו דין נתינה לכהנים, איך היא משכחת לה? איכן תמצא את הדין הזה? הרי אין אופן שבו יתקיים הדין הזה, כי לעולם כאשר מת הגר, מוכל הגזלן לעצמו ונפטר. משיבה הגמרא, אמר רבה אחא במאי עסקינן, כשאמרה תורה שיש לתיתו לכהנים, מדובר כשגזל את הגר ונשבע לו לשקר שלא גזלו, ומת הגר, ועודה הגזלן בשקרו לאחר מיתה, דבעידנה דעודי, שבזמן שהודה שאז חל עליו החיוב, כנאו השם, כנאו הקדוש ברוך הוא, נתנו לכהנים. אבל אם הודה בחיי הגר, נעשה כמלווה, וכשמת הגר, מוכל הגזלן לעצמו ופטור. אומר המערשה שלגבי מי שגזל את אביו, אין הבדל אם הודה בחייו או לאחר מותו הגזלן. כי כאן אין לומר כנאו השם. ולכן לא העמיד רב את המשנה גם כרבי יוסי הגלילי ובעודה לאחר מותו. מסתפקת הגמרא, באי רבינה, נסתפק רבינה, גזל הגיורת שנשבע עליו לשקר והודה בכך לאחר מותה. מהו? מה דינו? האם נאמר שאיש אמר רחמנה נאמר בתורה, והרי זה ממעט לומר שלא יהיה דין זה באישה גיורת שמתה? אלא זוכה הגזלן לעצמו ואינו צריך להביאו לכהנים. עוד דילמה שמה אין לדייק כך משום דאורכי דקראו. דרך הפסוק לכתוב איש, ואין ללמוד מכך למעט אישה, וגם בגזילתה דינו שיש להביאו לכהנים. פושטת הגמרא את הספק, אמר לרב ארון לרבינה, תשמע בו ושמע ראיה לדבר. דתניה, שנינו בברייתא, נאמר בתורה בפרשת גזל הגר, ספר במדבר, פרק ה' פסוק ח', ואם אין לאיש גואל להשיב האשם אליו, האשם המושב להשם לכהן. יש לדרוש איש, אין לי לדעת שנאמר הדין הזה אלא באיש, שאם גזלו לגר ונשבע לשקר ומת והודה, שמיישיב את הגזלה לכהנים. אישה מניין, אם גזל את הגיורת ונשבע לה לשקר והודה לאחר מותה, מניין שגם בה יהיה דין זה שינתן הגזל לכהנים. כשהוא אומר, כשנאמר בפסוק המושב, אחר שכבר אמר להשיב, הרי כאן שניים, שתי השבות, לאיש ולאישה. אם כן, מה תלמוד לומר איש? למה כתבה התורה איש? לומר שבאיש אתה צריך לחזור ולחפש אחריו אם יש לו גואלים עם לב, שמה יש לו בנים ויש לתת להם ולא לכהן, וכלשון הפסוק, ואם אין לאיש גואל, כלומר, שייתכן שיש לו וייתכן שאין לו, אבל בקטן אתה צריך לחזור אחריו אם יש לו בנים. משום שבידוע שאין לו גואלים, שקטן אין לו בנים. הרי למדנו בברית הזו שגם בגיורת נאמרה הפרשה הזו, שיש לתת גזילתה לכהנים. מביאה הגמרא ברייתא אודות הכהן הזוכה בגזל הגר. תנו רבנן שנו חכמים בברייתא, נאמר בפסוק האשם המושב להשם לכהן. הרי זה מלמד שכנאו השם כנאו הקדוש ברוך הוא. ונתנו לכהן שבאותו משמר הנמצא בבית המקדש באותם ימים שהגזלן בא להתכפר. ולא הולכים אחרי הזמן שעודה בו הגזלן, אלא אחר הזמן שבו הוא הביא את הקורבן. וכן הוא בכל הקורבנות שזוכה בהם המשמר המשמש בבית המקדש בעת הבאתם, ואין הולכים אחר המשמר ששימש בעת שנתחייב בהם. ונציין שכל משמר ומשמר היה נחלק לשישה בתי אב. הכהנים בעצם היו מחולקים ל-24 משמרות, כאשר כל שבוע עובד משמר אחר, וכך היה יוצא שכל משמר בערך עובד פעמיים בשנה. שהרי יש בערך 50 שבתות בשנה. וכל משמר ומשמר היה נחלק לשישה בתי אבות, וכל בית אב עבד ביומו. ובשר הקורבנות היה ניתן לאותו בית אב שביומו הוא קרב, אבל כאן משמע שגזל הגר ניתן לכל המשמר. ובאר התוספות ריט שרק בשר שהיה כל יום חילקו לבית אב בלבד. ואילו גזל הגר שהוא מקרה באלמה נתנו לכל אנשי המשמר. מברר את הברית, אתה אומר שעליו לתיטול הכהן שבאותו משמר, או שמה אינו כן אלא יכול לתיטול לכל כהן שירצה. אבל כשהוא אומר בהמשך הפסוק שנותנו לכהן מלבד אל הכיפורים אשר יחופר בו עליו, משמע שלמי שזה ניתן זה ניתן. הרי לכהן שבאותו משמר הכתוב מדבר שלא יש לתת את גזל הגר, כשם שאת הקורבן רק לא אפשר לתת להקריב. מביאה הגמרא ברייתא אודות דין גזל הגר כאשר הגזלן הוא כהן. תנו רבנן שנו חכמים בברייתא, הרי שהיה הגוזל כהן, וכשבא זמן משמרו בא ועודה, מניין שלא יאמר הכהן לגזלן הועיל וגזל הגר יוצא וניתן לכהנים, והרי הוא תחת ידי עכשיו, ולכן יהיה שלי ולא יינתן לכהנים אחרים. אומרת הגמרא ודינו, הרי זה קל וחומר שהוא יוכל לטעון ולומר כך, שהרי אי בשל אחרים דהיינו בגזל הגר שהיה מביא ישראל אחר בשבוע זה, הוא זוכה הכהן יחד עם אחיו שבאותו משמר, אז בשל עצמו לא כל שכן שיזכה בכל? רבי נתן אומר, קל וחומר זה בלשון אחר. ומה דבר שאין לו חלק בו עד שיכנס ברשותו? ומה קורבנות שאין לו לכהן חלק בהם עד שיכנס ברשותו, שרי קורבן שמביא כהן אחר להקרבה? אף שאין משמרו בשבוע זה, יכול הוא לבוא ולהקריב את שלו, ואז הבשר והעור שייכים לו, והוא לא צריך לתיתו לכהנים שבמשמר שבאותו שבוע. כי נאמר בספר במדבר, פרק ה' פסוק י', ואיש את קודשיו לא יהיו. ואף על פי כן כשיכנס לרשותו, כאשר נתנו הכהן לכהן אחר שבאותו משמר להקריב עבורו, אינו יכול אחד מבני המשמר להוציאו מידו. כנאמר בהמשך הפסוק, איש אשר ייתן לכהן לא יהיה. דבר, הגזל של הגר שיש לו לכהן חלק בו, עד שלא ייכנס ברשותו, שהרי גזל הגר שהביאו ישראל אחד מבני המשמר, מוציאים ממנו ומחלקים לכל בני המשמר בשווה, מי שנכנס לרשותו אינו דין דאין אחר יכול להוציאו מידו. אם כן, כשהכהן עצמו גזל את הגר, תישאר רק זילה בידו. נוחה הברייתא ואומרת לו, אין זה קל וחומר, שהרי אם אמרת בדבר שאין לו חלק בו עד שיכנס לרשותו, שמי שנכנס לרשותו הרי הוא נוטלו לעצמו, הרי זה משום שכשם שאין לו חלק בו, כך אין לאחרים חלק בו, ואין לו מי שיתבענו. האם בגלל זה תאמר גם בגזל הגר שיתלו לעצמו, ששם כשם שיש לו חלק בו, כך יש לאחרים חלק בו? והם תובעים חלק בממון וניתן לומר שבאופן זה לא ישירנו תחת ידו? אלא מכיוון שנפרח הקל וחומר, דינו הוא שגזי לא יוצא מתחת ידו ומתחלק לכל אחיו הכהנים שבאותו משמר. מקשה הגמרא על דברי הברייתא. איך אומרת הברייתא שכהן שגזל את הגר מוציא את הגזלה מתחת ידו ומחלקה בין כל כהני המשמר, והכתיב יש את קודשיו לא יהיו, שיכול הכהן להקריב את קורבנותיו בעצמו בכל עת שירצה והבשר והעור שלו? ממילא, גם את אילה השם הבעל חטאו זה יכול הוא להקריב. וכיוון שלמדנו לאל ממה שנאמר מלבד אילה כיפורים, שלמי שזה ניתן זה ניתן, אם כן, יזכה הכהן הגזלן הוא לבדו בגזל הזה. תרץ את הגמרא, אכן אין הכהן צריך להביא את גזילו לכהנים האחרים. אך במאי עסקינן, כאן בברייתא מדובר בכהן תמת דווקא, שאינו יכול להקריב את קורבנו בעצמו, ועל כורחו הוא נותנו לכהני המשמר, וממילא גם את הגזילה עליו להביא עליהם. שואלת הגמרא, אם מדובר בברייתא בכהן תמת, איך נפרש את דברי רבי נתן שאמר בברייתא, דבר שיש לו חלק בו, וכי מאית לי? האם יש לו לכהן התמה חלק במתנות הללו? הרי כהן תמה שאינו מקריב, אינו חולק אפילו בעור הקורבנות. וכן בשאר קודשי המקדש ומכללם גזל הגר, בהכרח שהברייתא מדברת בכהן תאור שיכול להקריב. אם כן חוזרת קושיית הגמרא, מדוע מוציאים ממנו את גזילו? הרי מי שמקריב האשם הוא זוכה בגזל. תרץ את הגמרא, אלא לעולם הברייתא מדברת בכהן טהור. מה שמוציאים את גזל הגר מידו, זה משום דאתיא לומדים זאת בגזירה שווה לכהן לכהן משדה אחוזה. דתניא, שנינו בברייתא, שמופיע במסכת ערכין דף חפי עמוד ב', לגבי שדה אחוזה, שהיא שדה שירש אדם מאבותיו, שאם הקדישה בעליה ומחרה הגזבר לאחרים, בהגיע היובל היא יוצאת מיד הקונה ומתחלקת לכהנים של אותו משמר שפגע בו היובל. כנאמר בספר ויקרא פרק זך פסוק חף א', לכהן תהיה אחוזתו. מברר את הברייתא, אחוזתו, מה תלמוד לומר, לשם מה נאמר? הלא היה די לומר לכהן תהיה, אלא הרי זה בא ללמד, מניין לשדה אחוזה היוצאה לכהנים ביובל וקודם היובל גאלה אחד מן הכהנים, קנה מן הגזבר אחד מן הכהנים שהגיע משמרו בעת היובל, מניין שלא יאמר אותו כהן, הועיל ודינה להיות יוצא לכהנים ביובל, והרי שדה זו היא תחת ידי, לפיכך תהא שלי לבדי ולא תתחלק לכהנים אחרים, ודינו. והרי זה קל וחומר שהוא יכול לטעון כך אותו כהן, אם בשדה של אחרים שפדעם ישראל, אני הכהן זוכה בה ביובל, בשדה של עצמי לא כל שכן שהיא תישאר תחת ידי? תלמוד לומר, כשדה החרם לכהן תהיה אחוזתו. בא כתוב לומר שרק אחוזה שלו, רק שדה אחוזה הרי שלו ואין זו שלו, שהרי זו אינה אחוזה לו מאבותיו, אלא גאלה מיד הגזבר. הכיצד, אלא כיצד יהיה דינה, יוצאה מתחת ידו ומתחלקת לכל אחיו הכהנים שבאותו משמר. ומעתה למידים גזירה שווה, שהרי נאמר בשדה אחוזה לכהן תהיה אחוזתו, ונאמר בגזל הגר לאשם לכהן, מה בשדה האחוזה יוצאת השדה מתחת ידו ומתחלקת בין כל המשמר? אף בגזל הגר יוצא הגזל מתחת ידו ומתחלק בין כל המשמר. יוצא איפה למסקנת הברייתא, אפילו אם הכהן שגאלה היה במשמר שפגע בו היובל, לא נוטלו את חלקו ככל אנשי המשמר, אלא רק אנשי המשמר זוכים בו. וגם לעניין גזל הגר, כך הוא מאחר שהוא נלמד בגזירה שווה משדה האחוזה. אבל הים ששלמה חולק ואומר שבפשיטות הברייתא משמע שנוטל את חלקו ככל אחיו הכהנים. התוספות ריד כותבים שדווקא הכסף מתחלק, אבל את האשם מקריב ובשרה ואורה שלו. וכמו בכל הקורבנות שזכאי להקריב את שלו ובשרה ואורה שלו. מביאה עכשיו הגמרא ברייתא על זכותו של הכהן בקורבנותיו שלו. תנו רבנן, מניין לכהן שבא ומקריב קורבנותיו, הן מה שנדר ונדב והן מה שנתחייב כחטאת ואשם, בכל עת ובכל שעה שירצה, אף שלא בזמן משמרתו. תלמוד לומר בספר דברים פרק חי פסוק ו', וכי יבוא הלוי מאחד שעריך מכל ישראל אשר הוא גר שם, ובא בכל אבת נפשו אל המקום אשר יבחר השם, ושרת בשם השם אלוקיו ככל אחיו הלוויים העומדים שם לפני השם. ומניין ששכר עבודתה של הבהמה, דהיינו הבשר שלה, וכן עורה שלו ולא של אנשי המשמר? תלמוד לומר, ספר במדבר פרק ה' פסוק י', ואיש את קודשיו לא יהיו. הכיצד, באיזה אופן הוצרח הפסוק להשמיענו שהעור והבשר הם שלו? שהרי כבר למדנו שיכולו להקריב את שלו, וכיוון שכן, ודאי שעבודתה ואורה שלו, כגון אם היה הכהן בעל מום שראוי לאכול ואינו ראוי לעבוד ולהקריב, אינו יכול לעשות שליח להקרבה לפי שאינו יכול להקריב בעצמו, ולכן נותנה להקרבה לכהן שבאותו משמר, ומכל מקום, כיוון שהוא ראוי לאכול, נאמר גם עליו, איש את קודשיו לא יהיו, ועבודתה ואורה שלו. ואם היה הכהן זקן או חולה, שהוא ראוי להקריב ואינו ראוי לאכול, נותנה להקרבה לכל כהן שירצה, שכיוון שהוא יכול להקריב, אף הוא יכול לעשות שליח, ועבודתה ואורה, הבשר והאור של הקורבן לאנשי משמר, שכיוון שאינו יכול לאכול, אינו יכול להעמיד תחתיו כהן אחר לעניין הזה. ברר את הגמרא את דברי הברייתא, אי זקן או חולה המוזכרים בברייתא היחידמי, במה מדובר? הידי מציא עביד עבודה, האם הוא יכול לעבוד ולהקריב עבודתה, דהיינו הבשר שלה ואורה של הבהמה, נמי תאבי דידי, גם תהיה שלו ולא כל אנשי המשמר יתחלקו בזה. והידי לא מציא עביד עבודה, שליח איך עם השבי, ואם אינו יכול לעבוד ולהקריב, כיצד הוא יכול למנות שליח להקרבה ולתיתה לכל כהן שירצה שיקריבנה? כמבואר במסכת קידושין דף כ"ג עמוד ב' שכל דבר שאין יכול לעשותו אינו יכול למנות עליו שליח. תרץ את הגמרא, אמר רב פאפא, הברייתא מדברת בזקן או חולה שיכול לעשות, לעבוד ולאכול על ידי הדחק בדוחק ובקושי. ולכן עבודה דחי עביד לי על ידי הדחק עבודאי ומשווי שליח. עבודה שהוא עושה אותה על ידי הדחק נחשבת לעבודה, יכול הוא למנות בשליח תחתיו. ואילו אכילה דחי אכיל כאשר הוא אוכל על ידי הדחק, אכילה גסה היא. זו אכילה שנפשו קצה בה. אכילה גסה לאו כלומו, הרי הוא נחשב כמי שאינו יכול לאכול או משום אחי, על כן עבודתה ואורה, הבשר והאור של הבהמה לאנשי משמרם. מביאה הגמרא אופנים נוספים שכהן יכול ליתן קורבנו למי שירצה ולא לאנשי משמר. אמר רב שישת, אם היה כהן של המשמר תמה, ויש לו להקריב בקורבן ציבור, ומדובר שזכה בו הכהן בפייס, בהגרלה, ולכן יכול לתת לאחר להקריב, הרי הוא נותנה להקריב לכל מי שירצה. כי כיוון שיכול הוא עצמו להקריב למרות שהוא תמה, שהרי קורבן ציבור דוחה את התומה, יכול הוא גם כן לעשות שליח להקרבה הזו. אבל עבודתה ואורה לאנשי המשמר, הבשר והאור של הקורבן שייך לאנשי המשמר. שואלת הגמרא, היחידה מבאיזה אופן דיבר רב ששת? היא דעיק התיאורים, אם מדובר שיש באנשי משמר גם כהנים תיאורים, אם כן נשאלת השאלה, כהנים תמאים ממה צועבתי? האם הם יכולים לעשות את הקורבן בתומה? הרי אין קורבן ציבור בא בתומה, אלא אם כן אי אפשר להקריבו בתיאורים. משום שאנחנו פוסקים שתומה דחויה היא בציבור, וכשאפשר להקריבה בלא דחייה, אין לדחות, כדעת רב ששת במסכת יומא, דבב עמוד ב'. כיוון שכהן תמה אינו יכול להקריב, אז הוא לא יכול גם לענות שליח לכך. והיא דלק התיאורים, אם מדובר שאין במשמר כהנים תיאורים, ולכן יכולים התמאים להקריב? אם כן, כיצד אמר רב ששת שעבודתה ואורה לאנשי המשמר? התמאים נינו ולא מציח לי, הרי הם תמאים ולא יכולים לאוכלו, כי אין קורבן נאכל בתומה. אפילו אם הוא קורבן ציבור, הקרב בתומה. בשבעה הגמרא אמרה, ואכן מדובר שבאותו משמר אין כהנים תאורים הראויים לעבודה. אבל יש כהנים בעלי מומין תאורים שאינם ראויים לעבודה ויכולים לאכול. ולכן קורבן ציבור זה בא בתומה, כיוון שאין מי שיעשנו בתארה, ויכול הכהן הזה לתנה לכל מי שירצה. ואימא, וכך יש לומר בדברי רב ששת, ועבודתה ואורה, הבשר והאור של הקורבן, לבעלי מומין תאורים שבאותו משמר. שאומנם אינם ראויים לעבודה, אבל הם יכולים לאכול בקודשים. כעין דינו של רב ששת בקורבן ציבור, אומר רב אשי לעניין כהן גדול עונן. אמר רב אשי, אם היה כהן גדול עונן, שמתו אביו או אמו ועדיין לא נקברו, ורוצה הוא להקריב קורבן עצמו, הרי הוא נותנה להקרבה לכל כהן שירצה. שכיוון שכהן גדול מקריב גם כשהוא עונן, יכול הוא למנות שליח להקריב תחתיו. אבל ועבודתה ואורה לאנשי משמר, אף שהוא מקריב עונן, הוא אינו אוכל בקודשים בענינותו. וכיוון שאינו ראוי לאכול, אינו יכול לתתם למי שירצה, אלא הרם לאנשי המשמר. שואלת הגמרא, מהי כמשמלן? מה משמיעינו רב אשי בזה? תנינה, זוהי ברייתא מפורשת שנינו בה. כהן גדול מקריב עונן ואינו אוכל בענינות, וגם אינו חולק בקודשים על מנת לאכול לערב, לאחר שתסתלק ענינותו. ונציין שמן התורה הנינות היא רק ביום המיטה, שנאמר בספר עמוס פרק ח' פסוק י' והחריטה כיום מר, כך דורשת הגמרא במסכת זבחים דף קוף עמוד ב', רק מדברי חכמים הנינות נמשכת גם בלילה שלאחריו. מתרצת הגמרא, יש חידוש, סל כדאי תחמינה, לולי דברי רבה שהיינו סבורים לומר, כי חס רחמנה עלי דה כהן גדול לקרובהו, מה שהתורה חסל הכהן בנינותו, אין זה אלא שהוא עצמו יקריב, אבל לשבוי שליח לא מצי משווי, אבל לעשות שליח שיקריב תחתיו אין בכוחו לעשות. כמשמלן משמיע רב אשי שאין הדבר כך, אלא בכוחו אף למנות שליח שיקריב תחתיו. מוריי ורבותיי, אחיי ורעיי, אנחנו חותמים את לימוד הדפים קופחת וקופתת עם 10 שאלות לשינון סיכום וחזרה על אשר למדנו. שאלה ראשונה, באיזה מקרה הסתפק רמי בר חמה בעניין כפל שפותר מחומש ומה עם צדדי הספק? שאלה שנייה, מה הדין כשמסר שורו לשני אנשים וטענו שנגנב ונשבעו ובאו עדים ואחר כך הודה אחד מהם, או שהודה ואחר כך באו עדים? שאלה שלישית, האם שייך שני חיובי חומש או שני חיובי כפל באדם אחד? שאלה רביעית, שומר שנשבע ונפטר והחליט לשלם, האם זכה בכפל ומדוע? שאלה חמישית, כשנמצא הגנב שגנב באונס, האם השומר יעשה דין עמו או הבעלים? שאלה שישית, כשנגנבה הבהמה באונס והוחזרה לבית השומר ומתה בפשיעתו, מה הדין ומדוע? שאלה שביעית, האומר לבנו קונם, שהיא אתה נהנה משלי, האם הבן יירשנו ומדוע? שאלה שמינית, אם אינו מוצא יורשים לאביו, מה יעשה עם הגזלה והאם יכול למחול לעצמו? שאלה תשיעית, האם מועילה מחילת הנגזל לגזלן שלא יצטרך להשיב לו? והשאלה האחרונה, מה לומדים מהמילים אין לאיש גואל, לפי האב האמינה בברייתא ולפי המסקנה? עם השאלות הללו לשינון סיכום וחזרה על דפים קופחת וקופתת, אנחנו חותמים את שיעור דפינו היומי להיום, יום שישי, י' ג' באלול תפשין, עין וו, ערב שבת קודש פרשת כי תיצא. סיימנו בסייעת הדשמיה הגדולה ללמוד את דפים קופחת וקופתת. ומצויים אנו מרחק 10 דפים, 10 ימים, מסיום מסכת בבא קמא, השער הראשון. שנגיש בעזרת השם מנחה להשם ביום כ"ד באלול תשע"ו בחגיגת סיום המסכת. השתבח שמו לעד. אנחנו נשוב ונשתמע בעזרת השם ובישועתו בתחילתו של שבוע טוב חדש. יום ראשון, ט"ו באלול תשע"ו, ונלמד את דף קוף יוד ממסכת בבא קמא. לי קוראים בנימין מילצקי ואני רוצה לאחל לכולנו שבת שלום ומבורך. שבת מלאה בניסים ונפלאות, בבשורות טובות, ברפואות, בישועות ובנחמות. שפע ברכה והצלחה, אורה תורה ותשובה, וכל מילה דמיטב מנותן התורה. חלכם לאורייתא אחי ורעי, הכל טוב ולהתראות, שבת שלום ומבורך.
האזנתם לשיעור בדף היומי עם הרב בנימין מילצקי.